שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דמרקר. היום הוא יום שני של השבוע, ובאולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
שלום, שלום איתן, האיש שהגיע זה אתה מן הפקקים.
טעות חמורה ומביכה בשיקול הדעת. כך כותב היום דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי של דמרקר, על ההחלטה של המשנה לפרקליט המדינה, שלמה למברגר, לסגור את תיק החקירה נגד מי שהיה ראש לשכת עורכי הדין אפי נווה, וכנגד השופטת לשעבר אתי קרייף, שנחשדו בשוחד והפרת אמונים בהליך המינוי של קרייף לשיפוט. זו הפרשה המכונה מין תמורת מינוי. עידו באום יהיה איתנו ויסביר מדוע, וגם למה הבחירות הללו אינם, לא, הם לא, על כן ביבי או לא ביבי, אלא על כן דמוקרטיה או לא דמוקרטיה.
שרי ממשלת ישראל בממשלה האחרונה היו מלאכי חבלה, פוליטיקאים שבונים את הקריירה שלהם באמצעות הרס כל מה שסביבם. ככל שהם הורסים יותר, כך הם מתבשמים מעצמם יותר. ובאופן טרגי, כך הם זוכים ליותר נקודות בדעת הקהל בקלפי. כך טוענת חברתנו מרב ארלוזורוב. יום אחד, לפני הבחירות בכנסת, מרב תהיה פה ואנחנו ננסה לטעון שאולי יש אפילו איזה היגיון פוליטי בהתנהגות שלהם.
אז מי צריך להיות ראש הממשלה הבא? נתניהו או לפיד? או שבעצם אין הבדל כזה גדול ביניהם? בחוק מיסוי הרווחים ממשאבי הטבע, הרי הוא חוק שישינסקי, ישנה פרצה, והיא מאפשרת לחברות כמו כי"ל ונובל אנרג'י לדחות תשלומי מס במשך שנים. הכנסת ניסתה בשבועות האחרונים לסגור את הפרצה, כי הממשלה צריכה את הכסף לחסות את ההוצאות של משבר הקורונה. אלא שברגע האחרון הופעלו הלחצים הרגילים, וחברי הכנסת של הליכוד וגם של יש עתיד נעלמו, והתיקון כנראה ייקבר. אבי ברלי יהיה איתנו ויספר איך המונופולים שוב ניצחו את הפוליטיקאים. אנחנו מתחילים. שלום לדוקטור עידו באום.
שלום איתן וסמי.
הפרשן המשפטי, ואנחנו כמובן רוצים לפתוח איתך עם ההחלטה של המשנה לפרקליט המדינה לסגור את התיק נגד אפי נווה ואתי קרייף, הפרשייה שזכתה לכינוי מין תמורת מינוי. אין כנראה התכחשות לעובדות בכלל, איך יכול להיות שדבר כזה לא הופך, אם לא תיק פלילי, לפחות לאיזשהו תיק מנהלתי חמור במיוחד?
האמת היא שזה צריך להיות תיק פלילי חמור במיוחד. יש כאן שני אלמנטים בתיק הזה. אחד, השוחד המיני, מה שתיארת, שבעניין הזה אומר המשנה לפרקליט המדינה שלמה למברגר, שיש כאן אירוע מעורב, כלומר לא ברור אם אפשר להוכיח שאתי קרייף, כאשר היא קיימה את המפגשים האינטימיים עם אפי נווה, התכוונה לתת לו שוחד מיני מעבר למשיכה הדדית שכנראה הייתה ביניהם. בעיניי סוגיה שצריך להניח לפתחו של בית משפט ולא להשאיר אותה בפרקליטות, ולכן טעות מספר אחת בהחלטה. אבל גם אם מקבלים את הגישה שאומרת שקשה להוכיח פה שוחד ויש כאן בעיות, בסדר, אומר המשנה לפרקליט המדינה בעצמו, יש כאן ראיות להפרת אמונים, עבירת הפרת אמונים, גם של אפי נווה, שמסתיר לאורך כל הדרך את הקשר האינטימי שלו עם אתי קרייף, אבל פועל באופן אינטנסיבי לקידום מינויה לשיפוט, וגם שלה, שפועלת להשתמש באפי נווה, כדי לקדם את המינוי שלה. אבל כיוון שהראיות בתיק הזה הושגו באמצעות פגיעה בפרטיות, חדירה על הטלפון של אפי נווה, שהושג על ידי עדה שטייף, העיתונאית בגלי צהל, אומר המשנה לפרקליט המדינה, אם זה היה תיק שוחד, עבירה מאוד מאוד חמורה, אז הייתה הצדקה להשתמש בראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות. אבל בהפרת אמונים, זה עבירה פחות חמורה, ובמקרה הזה אנחנו לא נשתמש בראיות.
רגע, אם זה לא היה מושג באמצעות פגיעה בפרטיות, היה מוגש כתב אישום?
חד משמעית כן.
כן, אבל המסר שאתה מעביר לאזרחי מדינת ישראל ולמערכת המשפט באופן עוד יותר ספציפי, הוא היום ונורא. זאת אומרת, דבר כזה בשורה התחתונה חולף ועובר, וגורם לאנשים לבוא ולהגיד, למה לא להמשיך לעשות כדברים הללו?
אני מסכים איתך, אני חושב שיש כאן יותר מכך, תקלה חמורה בשיקול הדעת של הפרקליטות. תראה, כבר שנים שהפרקליטות נלחמת להסביר לבתי המשפט כמה העבירה של הפרת אמונים, שזו עבירת שחיתות, היא עבירה חמורה. במקרה הזה, מה יכול להיות יותר חמור מפגיעה בתואר המינוי של שופטים בישראל? יש 800 שופטים בישראל והם צריכים להיות תהורים בשלב המינוי שלהם, והנה יש פגם במינוי, ויש ראיות לפגם הזה, אומר את זה המשנה לפרקליט המדינה בעצמו, אבל זה לא מספיק חמור בעיניו כדי להשתמש בראיות שהחוק מאפשר. חוק הגנת הפרטיות קובע שראיות שוצגו תוך פגיעה בפרטיות לא ישמשו כראיה בבית משפט, אלא אם את המשפט יגיד אחרת, ובתי המשפט אומרים אחרת, והפרקליטות עשתה את זה גם בעבר. המטרה של החוק הזה זה למנוע מהמשטרה לעשות שימוש לא חוקי, להשיג ראיות באופן לא חוקי, אבל פה המשטרה הייתה בסדר, הפרקליטות הייתה בסדר, מי שהשיג את הראיות האלה בצורה בעייתית הייתה הדס שטייף, והוחלט לתת לה חסינות, וגם זה החלטה לגיטימית. למה לא להשתמש בראיות האלה? לא ברור.
תגיד רגע משהו על הנושא של קרבה. אנחנו מתעסקים פה הרבה פעמים בנושא של קרבה, אז יש דברים שהם באמת ברורים עליהם. אסור לי למנות את אשתי, את ילדיי, את האחים שלי, את הוריי, אולי את בת זוגי לשעבר. עד איפה, כמה רחוק, לפי לפחות ההחלטה הזו של הפרקליטות, מגיע מה שנקרא הנושא של מקורבים. כלומר, אם היה מגע אינטימי אחד או שניים או כמה ביני ובין אדם מסוים, זה אומר שאני נגוע לעד ולא יכול לעסוק בעניינו?
ממש לא. אם אפי נווה היה חושף את הדברים, הדברים היו ידועים והוא הסתיר אותם. הוא הסתיר את זה מעורכי הדין שהיו חברים בוועדה למינוי שופטים, השותפים שלו. הוא הסתיר את זה מחברי הוועדה למינוי שופטים עצמם. אם הוא היה מגלה את זה, אז לפחות היית יודע מה הניגוד האינטרסים. אחד הדברים, אגב, שעולים מתוך ההחלטה של המשנה לפרקליט המדינה, וגם זה מזעזע, זה שיש תחרות עזה בין הוועדה למינוי שופטים לבין הוועדת החריגים בנתב"ג של מירי רגב, בשאלה איפה יש יותר לובינג כדי להכניס אנשים. המשנה לפרקליט המדינה אומר, אני לא יכול לקבוע שאפי נווה סטה מהשורה, כי אין שורה. כי כולם עושים לובינג כדי להתמנות לשופטים. וזה כאילו מכשיר את ההתנהגות של אפי נווה במקום למצוא בפגם, כי יושב ראש לשכת עורכי הדין לא צריך להתנהג כך.
כן, תגיד לי, אחרי הסיפור הזה ואחרי הסיפור של נתניהו עם אלוביץ', שהוא בעצם לא הודיע על ניגוד העניינים שקיים ביניהם, נעשה או מישהו רוצה ליזום איזשהו תיקון חקיקה ש מחדד טוב יותר את הגדרת המושג מקורב, גילוי נאות וכולי?
נעשתה פעולה כבר במשרד המשפטים לפני, לדעתי יותר משנתיים, שחידדה את הנושא של ניגוד עניינים ומתי צריך להצהיר עליו, ומה עם המעגלים של מקורבים. זה לא בחוק, אלא זה בהנחיות שהיועץ המשפטי לממשלה מעביר לשרים, אבל אנחנו מדברים במקרה של אפי נווה על אירועים שהיו הרבה קודם, כך שההנחיות האלה אינן רלוונטיות למקרה הזה.
למה אתה חושב שדווקא העיתוי של ההחלטה הקשה הזאת והשגויה לתפיסתך, גם לתפיסתנו, הוא גם מטריד, העובדה שזה קורה יומיים לפני הבחירות?
תראה, אני חושב שהפרקליטות הרגישה לא נוח עם סגירת התיק הזה, וגם עם התיק הזה, זה תיק שלא נעים להתעסק בו. אבל המציאות היא שהעבירות שוחד הן אף פעם לא נקיות ופשוטות, ואתה ראת איתן לבית המשפט.
בוודאי.
ששם, העביר לך מיליון דולר לחשבון בנק בשוויץ, וכולם ראו את הטובה שקיבלת תמורתה. תמיד עבירות שוחד הן קשות להוכחה, וכשסוגיות מיניות, ועוד סוגיות של מערכת המשפט, ושופטים, וחקירות מתערבבות בזה, זה ממש לא נעים. העיסוק התקשורתי בסיפור זה היה כשהוא התחיל אינטנסיבי מאוד, וסגירת התיק מעוררת ביקורת מאוד קשה. ולכן מפתיע אותי שההחלטה הזו מפורסמת, לדעתי בערך 36 שעות לפני הבחירות ובשעות הערב, ולכן היא גם זוכה לסיקור מאוד לא מעמיק בתקשורת.
אגב, יש משהו שאפשר להסיק מההחלטה הזו לגבי מעמדו, מצבו של היועץ המשפטי לממשלה, של הפרקליטות, עקב כל הלחצים שאנחנו יודעים שמופעלים עליהם בשנתיים האחרונות, אפרופו משפטי נתניהו?
אני מסיק שני דברים. אחד, בניגוד לתיאוריות ששמעתי ביממה האחרונה, אני לא חושב שהסגירה הזאת נובעת מאיזה רצון של המשנה לפרקליט המדינה להכניף ליועץ המשפטי לממשלה. דווקא היחסים בין המשנה למברגר ליועץ המשפטי לממשלה כנראה לא מהמשופרים, כי למברגר רצה להיות פרקליט מדינה ומנדלבליט לא בחר בו.
נכון.
לעומת זאת, אני חושב שמי שקיבל את ההחלטה הזו לא חשב לעומק על ההשלכות שלה מבחינת תיק ראש הממשלה, ויש כאן שני מישהו. קודם כל, עורך הדין של אפי נביא, הוא גם עורך הדין של ראש הממשלה, בועז בן צור, אחד מעורכי הדין. ואין ספק שהוא השתמש בהחלטה הזאת גם בתיק של, של נתניהו. הנה אפשרות אחת, יכול להיות שברגע שמה שנראה כמו שוחד יכול גם להתכסות בכסות לגיטימית, כלומר יכול להיות שהייתה מערכת יחסים אינטימית והיא מעלימה את השוחד, אז יכול להיות שגם היחסים בין אלוביץ לבין נתניהו במישור הסיכור שוואלה נותן לנתניהו משהו לגיטימי, ואז עבירת השוחד עשויה להיעלם. כלומר ההחלטה פה עשויה להקשות על הפרקליטות לנהל את התיק נגד נתניהו, וגם עבירת הפרת האמונים עברה כאן הקטנה, הייתה עבירה מאוד חשובה, עבירה ששר אחד לפחות, שר התיירות סטס מסז'ניקוב בזמנו, הלך לכלא ליותר משנה בעסקת טיעון על עבירה אחת של הפרת אמונים באיזה מכרז באירוע סטודנטיאלי באילת, ואילו במקרה הזה הפרת אמונים על מינוי של שופטת, זה נחשב לעניין קטן שבגללו לא פוגעים בראיות שעוסקו בפרטיות.
כן, אכיפה בררנית, אבל עד כמה ייתכן שה... באיזשהו מקום הרצון של הפרקליטות לסגור את התיק כפי שהם עשו נובעת מהאי נעימות של המערכת המשפטית בכלל לעסוק בנושא של, אתה יודע, שופטים ושופטות שמקיימים מקיימות מגעים כאלה ואחרים עם כל מיני אנשים בקהילה שהם חלק מהשיטה. יכול להיות שהם פשוט לא רוצו שמשפט כזה יתנהל ויעלו עורכי דין ויתחילו להגיד, אבל שם קרה פה ולא עשיתם כלום, והיו שמועות על פלוני ולא עשיתם דבר, ועוד כהנה וכהנה דברים?
אני לא יודע מה עבר למשנה לפרקליט המדינה בראש, אבל זה אפשרות סבירה מאוד. אם אתה רוצה לחבר את הנקודות וללכת לפרשת רות דוד, ולזכור כמה, באיזה אי רצון, הפרקליטות טיפלה בפרשה ההיא, שהייתה בתוך הבית פנימה, ועכשיו פרשה שקשורה למערכת היחסים שהייתה מוציאה חוץ את כל תהליך מינוי השופטים, אפשר להבין את זה.
אנחנו גם יודעים, שיש פה יהודי אחד, אפי נווה, שרמז לא פעם ולא פעמיים, שיש לו עוד חומרים ודברים לספר על אנשים מתוך המערכת, ואולי זה באמת נכון, יש לו,
יש לו, אנחנו יודעים על הקלטה אחת שכבר יצאה.
בבקשה, אז יש לו כנראה עוד הקלטות, או שאולי יש לו עוד הקלטות.
זהו, והשאלה כמה זה שיחק תפקיד.
וזו דרך לסגור איתו את העסקה של אנחנו נסגור את התיק, ואתה תסגור את ההקלטות או תשמיד אותם.
אני בטוח שאין עסקה כתובה כזאת, אבל אני לא יכול לומר שהדבר הזה לא עבר לאנשים בראש.
כן, אבל זה אומר שאם הסיפור הזה נסגר, לא יפתחו כבר שום סיפור בעקבות הקלטות, החומרים שנמצאו אצל הדס שטייף?
כנראה שלא. אלא אם יהיה איזשהו...
אז כולם יכולים להיות רגועים, כל מי ששמו שהוא בא ואיכשהו.
אלא אם תהיה ראייה חיצונית אחרת, וגם זה יכול לקרות, אנחנו לא יודעים מאיפה האינפורמציה תגיע, לכך שיש בחומרים האלה עבירות שוחד. החומרים שהיו בטלפון הנייד הזה נחקרו בהתאם למתווה שבית המשפט נתן לפרקליטות לחקור בזמנו. לא כל החומרים בטלפון נסרקו, אלא רק מה שנראה כעבירות שוחד, שבסופו של דבר אנחנו מבינים שהפרקליטות אומרת אין שוחד. אבל הגישה של הפרקליטות היא שאם יימצא שיש חומרים שיכולים להשלים או להוכיח עבירת שוחד של מישהו במינוי שופטים או בדברים אחרים שקשורים בפעילות של אפי נווה, אז יכול להיות שהחומרים האלה יצאו.
יש לנו כנראה עוד יהודי שאולי נושם לרווחה, שר אוצר לשעבר משה כחלון.
נכון, במהלך החקירה השופטת קריף, הוא היה אז חבר הוועדה למינוי שופטים, היא הסתמסה איתו, לא במהלך החקירה, אלא היה לה הסתמסות איתו בטלפון הנייד, והיא ביקשה במהלך החקירה את הטלפון של המחד החוקרים ומחקה את ההסתמסות הזאת, שזה עבירה של השמדת ראייה. על הדרך במסגרת מחירת החיסול של סגירת התיק הזה, סגרו לה גם את העבירה הזו. למה? לא ברור.
יפה, דוקטור עידו באום, תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומת אחת ונמשיך.
פליטים ומבקשי מקלט, בגץ ומחאות, דמוקרטיה ומשילות. לא תמצאו אצלנו כותרות סנסציוניות או תשובות חד משמעיות, ואולי אפילו ממש, אבל ממש לא תסכימו איתנו. אבל אם הציתם את ההתלהמויות בטוויטר ואתם מוכנים לחשוב לעומק על מה שקורה סביבנו, שימו פליי על קצה הקרחון, פודקאסט חדש מבית אביחי, המתבונן במחלוקות העומק בישראל, דרך זכוכית מגדלת. קצה הקרחון, השאלות הבוערות ביותר שעל סדר היום הציבורי, להאזנה בספוטיפיי ובאתר בית אביחי. האזנה נעימה.
שלום למירב ארלוזורוב.
שלום רב.
תגידי, לא הגזמת?
עם מה?
את אומרת, די לשלטון מלאכי החבלה. איך את מתייחסת לשרי ממשלת ישראל? את לא מתביישת?
קצת כבוד, מירב.
באמת, מה קורה לך?
לא עייפתם, תגידו.
עייפנו ממה?
לא עייפתם מחבורת המוקיונים שמנהלת אותנו? כאילו, מה אנשים האלה עשו? בואו רגע נעלה למעוף הציפור ונסתכל מלמעלה עוד 30 שנה. מה הם השאירו לנו? איזה נכסים? במה הם פעלו לטובתנו? אני, אתה יודע, עשיתי את ההשוואה לחיים רמון, שהוא באמת פוליטיקאי מאוד שנוי במחלוקת, מאוד כוחני אגב.
סיים מאוד לא יפה את הקריירה הפוליטית שלו,
ברור,
בנסיבות בעייתיות.
ועוד קודם לכן המורה בתרגיל המסריח, איש שבלי ספק היה קצת חסר מצורים, מאוד כוחני, שאף או באמת דחף בכל הכוח להיות ראש מפלגה וראש הממשלה.
אבל עדיין יש לו ברזומה הישג אחד גדול לשנים.
יש לו כמה הצלחות אגב, אבל תראו איך הוא שאף, איך הוא דחף להיות ראש ממשלה. בעשייה אינסופית. עכשיו, גולת הכותרת שלו, אנחנו שוכחים כמה דברים שהוא עשה, איש פירק את ההסתדרות ובנה אותה מחדש, תוך כדי זה שהוא מעביר את חוק בריאות ממלכתי, שהיה שינוי מבני היסטורי, שעד היום אנחנו כותפים את הפירות שלו. אנחנו באמת, אלפי אנשים כנראה חייבים את החיים שלהם לאיש הזה בשנת הקורונה, בגלל שהוא השאיר לנו מערכת בריאות מודרנית ומעולה, אולי הטובה מסוגה בעולם.
רגע, תעצרי שנייה. יכול להיות שההישג הזה...
אני לא מעריצת ממה שלו, אבל...
אבל מירב, יכול להיות שההישג הזה קשור גם בעובדה ששנות ה-80, שנות ה-90, היו השנים של הרפורמות הגדולות והמעבר של כל כלכלת ישראל ממשק סוציאליסטי ואולי חצי מפגר למשק מודרני. וברגע שאתה משלים בגדול את המעבר הזה, אז אולי לא נשארו רפורמות גדולות לעשות?
סמי, בוא נפקח עיניים. ראינו מה קורה ברחוב החרדי. נראה לכם שאין הרבה עבודה לעשות שם? הרחוב הערבי, אין הרבה עבודה לעשות שם? חוסר התפקוד הממשלתי במהלך השנה האחרונה. הממשלה זקוקה לניעור מקצועני אמיתי. באמת, אנחנו מדינה שמאז 2009, סליחה, הלכה לישון בעמידה. נתניהו משלים 11 שנים, כתבתי את זה אגב גם ב-2019 עוד לפני הקורונה, אז יש לי עדויות מוכחות, מה שנקרא. באמת, משלים 11 שנים, הוא לא עשה כלום. שוב, תעלו למעלה רגע למעוף הציפור.
נכון, אבל השאלה...
מה הוא משאיר לנו?
הסיפור הוא בשנה האחרונה, זה הבחירה של ראש הממשלה בשרים שהוא מינה, והמוטיבציות שהוא יצר להם, והאינטרסים שהוא יצר להם. זאת אומרת, הוא מאוד מזכיר לצורך העניין את דונלד טראמפ נניח.
נכון.
שהלך ומינה בכל משרד את האנשים הכי
לא מתאימים.
הכי לא מתאימים. או מיליארדרים, או לוביסטים לשעבר, או אנשים שהוא חייב להם והם תרמו לו והם לא מבינים כלום. זאת אומרת, שום דבר, לא לטובת שום דבר, חוץ מהלויאליות ותקציבים לצורך העניין, פחות אצלנו יותר בארצות הברית, עבור המנהיג הגדול.
אני אגב, אני מסכימה, זה שילוב של שני הדברים. זה לא רק היעדר יכולת עשייה, אלא זה גם היעדר כוונת עשייה. אין יותר כוונות טובות. לכן קראתי להם חבורת מלאכי החבלה. זה אנשים שמתבשמים מייצר ההרס. ככל שהם הורסים יותר את המשרד של אב הממונה...
אני לא בטוח שהם מתבשמים, אבל...
עובדה, זה מה שהם עושים. זה משרת אותם, מה זה משנה?
זה משרת אותם וזה משרת את נתניהו.
אז הם מתמסמים. ככל שאני הורס יותר, כך אני מוצלח יותר. כך ערכי במרכז הליכוד, או אצל, אגב, אצל הציבור הרחב, באופן טרגי, נוראי, אבל גם אצל הציבור הרחב, כך ערכי עולה. אני הורס, משמע אני נחשב. עכשיו, תראו, אני בכוונה משווה לחיים רמון, כי השנה ראינו איך מהלך אחד היסטורי של שר שבא לעשות מציל את המדינה 26 שנים אחר כך. עם שרים שעושים עשייה נכונה, באמת עשרות שנים קדימה, הם יבנו עבורנו את המדינה הזאת.
אולי אבל זה קורה בתדירות...
מה שקורה זה הפוך.
כן, אבל מירב, יכול להיות שזה קורה בתדירות מאוד מאוד נמוכה.
אבל טוב, לפחות זה יקרה.
לא, משתי סיבות. אחת, הרפורמות הגדולות, המשמעותיות, כמו שאמרתי קודם, היו בשנות ה-80 וה-90, כי היו הרבה מאוד בעיות לפתור.
זה לא נכון,
קרנות
סמי.
קרנות הפנסיה,
לא
רפורמות, הפרטות וכו'. רגע, רגע.
סמי לא מקבלת.
רגע, שנייה. ודבר שני, כשראינו למשל בעיית יוקר מחיה נורא נורא דרמטית בשוק הסלולר, אז הגיע כחלון ועשה שם מהלך של רפורמה תחרותית אמיתית.
אוקיי.
התדירות שבה זה קורה זה באמת אחת לדור.
לא נכון, סמי. לא נכון. אני מצטערת, לא נכון. העשור הקודם, למשל, ביבי נתניהו, בתור שר אוצר, תחשבו כמה רפורמות וכמה שירים.
עם אגב לקיר.
בסדר גמור. בסדר גמור. ואחריו, אגב, גם אולמרט עשה דברים. בסדר גמור. אבל, אתה יודע, מאז 2009, העשייה כאן חדלה. יש כאן ראש ממשלה שהוא גם חלש, והוא גם עסוק רק בהישרדות עצמית. השיתוף פעולה שלו, למשל, עם החרדים, היה אנטי-אנטי. רפורמטי. אתם תראו מה זה גרם לנו. הוא שרת את החרדים בכל צורה אפשרית, ובזה בעצם אפשר להם לתלות את עצמם ואותנו יחד איתם. אנחנו ראינו את זה עכשיו בקורונה. זה דורש שינוי אמיתי, זה דורש אומץ. את יודע, אני לכן מקווה, ראינו אתמול את בנט חותם על בטלוויזיה שהוא לא יושב עם לפיד. השד יודע למה. המדינה הזו זקוקה כאוויר לנשימה, כרפורמות. איבדנו 11 שנה, אנחנו הולכים לאחור, בשעה שמדינות יכול מתקדמות קדימה. ראינו מי המדינות שהצליחו בקורונה, מדינות טובות, עם ממשלות מקצועיות ורציניות. אנחנו נחשפנו בקורונה, מדינה חלשה, ממשלה חסרת יכולת ביצוע וחסרת כישורים.
לא תמיד, היו גם מדינות עם יכולות גבוהות ועם אחידות חברתית שעדיין מתקשות מאוד, תראי את אירופה, אבל אני מסכים שזה לא ברשבה.
המצטיינות היו כולן מדינות עם ממשלות מעולות, כולן.
הנקודה היא שאת יכולה להשאיר את זה ברובד של חדלות אישי, מהלכי חבלה, אינטרסים קטנים
לא,
ונקודתיים.
לא, זו אידיאולוגיה, זו אידיאולוגיה.
בדיוק.
זו אידיאולוגיה, אני רוצה רגע להסביר משהו.
שנייה. כן. או לשים את האצבע שבעצם יכול להיות, ואנחנו כבר ראינו את זה ורמזנו את זה, ויותר מאשר להסתכל על מה אנשים אומרים, כדאי להסתכל על מה אנשים עושים, ולהבין שנתניהו כנראה בכוונה עוסק בפירוק ו... השחתה של רבות של של המוסדות של מדינת ישראל.
נכון.
כי זה מבחינתו, לתחושתו, משרת אותו בניסיון להישאר לעד לשלטון.
אכן כך, זה בדיוק זה. אגב, זה לא סתם שכל החיצים מכוונים כלפי מערכת המשפט
וכלפי הפקידות.
לא בגלל שהם כולם שמאלנים בוגדים, בסדר? נניח אפשר להגיד את זה לשופטים, אפשר להגיד את זה לפקידים, הם לא כולם שמאלנים בוגדים, נכון? הסיבה היא שמדובר באמת בשבירה של אותו מאזן כוחות, האיזונים והבלמים של הדמוקרטיה. כל מי שמרסן את נתניהו, כל מי שמגביל אותו באיזושהי צורה, הופך לבוגד ולאויב שצריך להרוס אותו. נתניהו רוצה למשול ללא מיצרים, בלי שום הגבלות, ממש כל מה שהוא רוצה זה מה שהוא רוצה, זה מה שיהיה, ולכן כל מי שעומד מולו, אחת דינו להיות מפורק.
יפה, אני רוצה לדבר איתך באמת על המילה הזו, משילות. מייחסים לנתניהו באמת רצון למשול, מייחסים את זה גם לפעמים לבנט, לשקד, אבל כשאתה מסתכל על שלל בעיות דרמטיות שיש פה בציבוריות הישראלית, אתה רואה שבכל מקום שבו זה נהיה קשה, אף אחד לא רוצה למשול. אנשים רוצים למשול באמצעות באמת השגת כוח, למנות אנשים משלהם וכו', לא כדי באמת לפתור בעיות ולקדם אותם.
אני חייב לכעוס פה קצת. אני לא אוהב את המילה משילות. מה זאת אומרת משילות? מה זה העניין הזה של לבוא ולמשול? יש פה איזושהי היפוך של היוצרות.
נכון, לגמרי.
האנשים האלה מתיימרים לבוא ולבקש מאיתנו רשות להיות משרתים שלהם כדי לבצע ככה וככה פעולות בסקטור הציבורי. הם אמורים לעבוד אצלנו, זה השירות הציבורי, זה לא המשילות הציבורית. הם לא מלכים והם לא מקבלים עכשיו דיקטטורה לפרק זמן מוגבל או לתקופה צופית. יש פה טעות יסודית עם המילה. האנשים האלה מנסים להכניס את המילה הזאת כאילו שהיא... טבע של עולם, וזה בכלל לא צריך להיות ככה. הם בסך הכל באים לתקופה מסוימת לתת שירות ציבורי, בתמורה הם מקבלים כסף והמון המון כבוד.
אני רוצה רגע לחדד את זה שוב על רקע לקחי הקורונה. שימו לב שוב, מדינות שהצליחו, מדינות שבהן הוויכוח המשילות לא קיים, שם ברור לחלוטין שמשילות הולכת יד ביד עם ממשלה מקצועית וחזקה. ממשלות טובות, ראשי ממשלה טובים, שרים טובים מבינים שאין להם התנגשות עם הפקידים שלהם. ככל שפקידים יותר מקצועיים ויותר טובים, כך הם יצליחו להיות יותר אפקטיביים, הם יצליחו למשול יותר, כי הפקידות המקצועית תאפשר להם לממש את השאיפות שלהם או את החזונות שלהם. לכן אין התנגשות בין הדברים. רק במקום שבו יש מנהלים חלשים מאוד, שרוצים לעשות מה שהם רוצים בלי שום היגיון ובלי שום סיבה, שם צצה ההתנגשות, וזה הבעיה שלנו. נתניהו כמובן מנהל חלש, הוא ממנה סביבו שרים שהם בכוונה חלשים, בכוונה מצייתים רק לו, אין שם שום כוונה לעשות מהלכים אמיתיים, ולכן גם הפקידים הופכים לאויבים, כי כל מה שפקידים באים ואומרים, תשמעו, זה בלתי אפשרי, זה צריך לעשות אחרת, הם כמובן אויבים.
שאלה היפותטית, נגיד שנתניהו איננו ראש הממשלה הבא, את חושבת שאנחנו נראה פה איזושהי פריצת דרך, לו אחד מבין השלושה, לפיד, בנט, שר, יהיה ראש ממשלה?
אז כן, אני רוצה...
או שקרה פה איזה משהו יסודי, ואנחנו נמצאים על אותו מסלול, והוא לא ישתנה כל כך.
א', יש כאן נזק מהותי, בוודאי למשל ברמת האמון במערכת המשפט, וגם לדעתי בממשלה. אני רוצה רגע להסב את תשומת לב לסבא ג'ו, שהיום הייתה כתבה בניו יורק טיימס על איך הוא לועג לאובמה. אובמה הקריזמטי, המקסים, רב החזון, שסחף המונים, שזלזל בו כשהוא היה סגן נשיא.
ולא עשה שום דבר.
ולא עשה שום דבר, והנה ג'ו ביידן, אסף הקשיש, המגמגם,
החלום. סליפי ג'ו.
נופל במדרגות למטוס.
בדיוק. הוא בתוך חודשיים השיר אבק לאובמה. אנחנו קצת מבלבלים בין קריזמה לבין יכולת עשייה. עכשיו, קשה לשפוט למועמדים, בוא נניח אולי שתהיה כאן איזשהו טריומבירט, בנט, סער, לפיד. קשה לשפוט את יכולת העשייה שלהם, אגב. הם כולם, לפיד, זה פחות מנוסה, אבל בוודאי פוליטיקאים מנוסה היום, אבל גם סער וגם בנט שרים מנוסים, הם מבינים את עבודת הממשלה, הם לא באים להרוס את עבודת הממשלה. האם כשיינתן להם הסיכוי, האם הם יצליחו להפעיל כאן עבודה ממשלתית מקצועית ולשפר תהליכים? קשה להגיד לך בוודאות, אבל אני כן רואה סוג של סיכוי כזה.
אגב, אני זוכר שבנט פעם הכריז על איזה רפורמה בנושא הכשרות, וזה מהר מאוד הוא נתקל בהתנגדות של הרבנות וירד מזה. ולהבדיל, עוד אחד שיכול להיות קשור לשלישייה הזאת, זה אביגדור ליברמן, נמצא בפוליטיקה הישראלית 25 שנה, אולי יותר.
כן, אבל גם הוא מומחה לאי-עשייה.
תזכיר לי משהו שהוא עשה ששינה את חיינו באיזושהי צורה.
אז א', אני אומרת לך, לכן אני לא אומרת את זה בהתלהבות יתרה, אני לא בטוחה שאלה אנשי העשייה שאנחנו מייחלים להם, אבל אני כן חושבת שיש סיכוי, כי הם בכל ניסיון יש להם, והם היו באמת, ואני חושבת שגם כוונות טובות יש להם אגב, שזה כבר מאוד מהותי, הם באמת רוצים לקדם ולא רק להרוס.
טוב, אז נאחל שמשהו טוב יקרה בבחירות מחר.
אנחנו צריכים שינוי, לא יעזור כלום.
בהחלט, מרב ארלוזורוב, תודה.
תודה רבה.
שלום לאבי ברלי.
שלום סומי, שלום איתן.
שלום.
המומחה הכי גדול בבניין שלנו לענייני גז. תשמע, מחר יש בחירות, ונתניהו כל הזמן אומר שיש לו רק יריב אחד, שזה יאיר לפיד, ואתה מגלה שהשניים האלה גם יודעים לשתף פעולה ככל שזה נוגע לחברות הגז. ספר, תאר, נמק והסבר.
אז יש לנו בעיה במנגנון גביית המס על רווחי היתר במחירת משאבי הטבע שלנו. הבעיה היא איזושהי לקונה בחוק שמאפשרת לחברות לחמוק מתשלום השומות שנקבעו להן באמצעות שימוש לרעה, שימוש מלאכותי בהליכים משפטיים. הכוונה היא שברגע שהחברות מערערות על השומה שנקבעה להן, כדי לשלב את אותו היטל מס, למעשה הליכי הגבייה מוקפאים עד לסיום הבירור המשפטי, עד לסיום הדיון בערכאות, שאנחנו יודעים אצלנו במדינה אותו דיון בערכאות עשוי להימשך שנים ארוכות, ובמהלך כל התקופה הזאת שבה מתקיים הבירור, למעשה לא ניתן לגבות מהן את המס. מי שפעלה כך בשנים האחרונות, זאת חיל למשל, שחייבת במרכאות היום למדינה סכום של אפילו יותר מ-200 מיליון דולר, מקפיאה כרגע את השלום ההיטל שלה, וזו אחת הסיבות שקרן העושר הלאומית, שעליה שמחנו למשל בנושא מימון, המימון שאנחנו נדרשים לו בעת משבר הקורונה, קרן העושר הזאת מדולדלת מדי ולא מאפשרת לנו למדינה למשוך דיווידנד ולעזר בכסף שנמצא שם. אז אותה פרצה למעשה זיהו אותה לפני כשנה, שנתיים. צריך לתת פה את הקרדיט באמת לשרה אורית פרקש הכהן ולערן יעקב, מנהל רשות המיסים. הם זיהו את הפרצה הזאת והחליטו לקדם הצעת חוק ממשלתית, ואני מדגיש ממשלתית, שתבוא ותסתום את הפרצה הזאת, כלומר קודם כל משלמים, אחר כך מתווכחים. זה בגדול המסר של אותה הצעת חוק. אותה הצעת חוק מתגלגלת במהלך השנה האחרונה, עוברת את כל השלבים, עוברת את אישור הממשלה, מאושרת בממשלה, עולה לכנסת, עוברת קריאה ראשונה ומגיעה ממש ערב הבחירות, מגיעה לוועדת הכספים ולוועדת ההסכמות, אותה ועדה המשותפת לקואליציה ולאופוזיציה שצריכה לאשר העלאת הצעות חוק בתקופה כזו של תקופת מעבר. בוועדה הזאת יושבים נציג ליכוד, מיקי זוהר, נציג יש עתיד, מאיר כהן, ואותה ועדה צריכה לאשר את אותה הצעת חוק כדי להעלות אותה לדיון בוועדת הכספים ומשם לכנסת לאישור. ואז קורה משהו מעניין, הגם שההצעה עוברת בכנסת בקריאה הראשונה כמובן בלי מחלוקת, והגם שהיא אושרה כבר בממשלה, וכלל למעשה הח"כים מסכימים לתוכנה, משהו קורה, פתאום נציג יש עתיד נעלם ולא מחזיר טלפונים, ומיקי זוהר אומר, בעצם החלטנו שאולי זה לא העת הטובה לקדם הצעת חוק כזאת מטעמים פוליטיים כאלה או אחרים, וגם בוועדת הכספים מנצנצים, שואלים את פונים לייעוץ המשפטי של הכנסת, אולי יש איזושהי מניעה להעלות את הצעת החוק הזאת בעת הנוכחית, כולם מגלגלים את תפוח האדמה לא את הזה אחד מן השני, בסוף ממסמסים את הסיפור, הצעת החוק הזאת לא עולה, ולמעשה נקברת. מכיוון שהצעת החוק הזאת נהנתה מהחסות של חקיקת קורונה, כלומר טיוב גבייה זוכה היום למסלול ירוק בהליכי החקיקה, בגלל המצב כמובן, ולאחר הבחירות, אלוהים יודע מי יהיה, אם יוזמי החקיקה הזו בכלל יכהנו בכנסת הבאה, הכסות של הקורונה כנראה כבר לא תהיה, ולמעשה אותה הצעת חוק מאוד ריאלית, מאוד נדרשת, מאוד לגיטימית, מאוד מוסכמת, נקברת לה, תוך שהיא מותירה את הפרצה בחוק על קנה, כשאני מזכיר, החל משנה זו מתחיל מאגר תמר לשלם את ההיטל שלו, את ההיטל על רווחי היתר במאגר הגז, כך שלמעשה, על הנייר, חברות הגז יכולות להתחיל ליהנות מאותה פרצה ולעשות אפן את אותו תרגיל במרכאות ולעכב תשלומים וליהנות מתחייה בתשלום
המאר. ממה אנחנו חושדים שחברי הכנסת נבהלו בישורת האחרונה הזו, בדקה ה-90?
עד כמה שאני מבין, מיד לאחר שעברה החקיקה הזאת בקריאה ראשונה, החל מחול שדים ממש בכנסת. ממש לחצים... הן בידי לוביסטים, לחצים של החברות עצמן ששיגרו מכתבים, נובל אנרג'י למשל, שלחה מכתב די מפורט, שלא חתום אגב על ידי אף עורך דין, פשוט חתומה שם נובל אנרג'י, שלחה מכתב שבו היא רמזה בין השורות שהיא תראה בהליך חקיקה כזה משום הפרת היציבות הרגולטורית שהובטחה לה במסגרת מתווה הגז, הזהירה שהדבר עשוי לגרום לפגיעה ביציבותן הפיננסית של חברות הגז, מכיוון שפתאום הן צריכות לשלם את מה שאומרים להם בלי יכולת לערער על כך, ולא יעלה כדבר שהן צריכות לשלם את מה שרשות המיסים פוסקת בלי להתווכח, כי תמיד צריך להתווכח. התחיל מכבש לחצים מאוד גדול, אני יודע שגם בחיל למשל חששו מן העובדה שהחוק הזה עשוי להיות רטרואקטיבי, במסגרת החוק הזה למשל רשות המיסים יכולה להסתכל אחורה על שומות שהיא נתנה 3-4 שנים לחפש כל מיני בעיות בשומות או כל מיני דברים שהיא פספסה ולהוציא שומה חדשה. גם זה הלחיץ מאוד את החברות, העובדה שאפשר להוציא שומות באופן רטרואקטיבי. הופעלו לחצים, הופעלו לוביסטים, ובתקופה הזאת חברי הכנסת, ולמעשה זה כבר לא חברי הכנסת, אלא זה למעשה ראשי המפלגות, היו צריכים לקבל החלטה אם אנחנו הולכים בכל הכוח על חקיקה כזאת, נותנים לה אור ירוק, וזורמים עם ההליך הפרלמנטרי, או שאנחנו עוצרים את הסיפור.
כן, אגב, אבי, מחר יש בחירות. אנחנו עדיין לא יודעים את תוצאות הבחירות, אבל ככל שאתה מסתכל על המפה הפוליטית, על תחומי העניין של המפלגות, החדשות והישנות, אנחנו הולכים לקראת קואליציה שתעשה טוב לחברות הגז, או שתעשה טוב למשלמי המיסים בישראל?
חברות הגז צריכות יציבות, והן מחפשות יציבות. כל קואליציה שתהיה רעועה, זאת אומרת, כל תוצאות בחירות שלא יהיו חד משמעיות, זה בבחינת בשורה רעה לחברות הגז בכלל. לגבי הזהות של מי שיכהן כראש ממשלה, נראה לי שזה פחות מעניין אותם. אני לא חושב שהן מתרגשות מזהות ראש ממשלה זה או אחר. מה שמעניין אותם זה קואליציה יציבה, שתוכל לחסום חקיקה חדשה, שתוכל לעצור שליפות מהמותן, שתוכל לעצור כל מיני יוזמות לשינויים או לרפורמות או... לתיקונים כאלה או אחרים, מישהו שניתן יהיה לסמוך עליו כדי שבמרכאות לא יעשה להן צוות ולא יפתיע אותן. תקופה כזאת של בין ארבעים היא מאוד מקשה עליהן בתפקוד, כמו שראינו עכשיו, פתאום משום מקום במהלך ממשלת מעבר צץ עליהן פתאום איזושהי הצעת חוק שאושרה אפילו בקריאה ראשונה והן נורא נבהלו, הם מחפשים מציאות פרלמנטרית, מציאות פוליטית שלא תאפשר את הדברים האלה גם בשנים הבאות.
יפה, אבי ברלי, תודה רבה.
תודה לכם.
טוב, עד כאן האינטרסנטים להיום. מחר אנחנו לא נהיה פה, מחר זה יום הבוחר, אנחנו ניתן לכם קצת חופש מאיתנו ותקבלו החלטות טובות בקלפי. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרס, תבחר נכון.
תבחר גם אתה נכון. ותודה למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה ביום רביעי. עד אז תוצאות הבחירות פחות או יותר כנראה כבר יהיו ידועות.
או שלא, עם המעטפות הכפולות.
כן, אבל אפשר יהיה
נחיה ונראה.
ללהג על זה קצת. אז תודה ולהתראות.